ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים באורות הקודש, חלק א', עמוד י"ג, פרק ט', השלום הפנימי. כן, אנחנו עסוקים באותה סדרה של פרקים שמדברים על זה שיש חילוקי דעות. ומה המשמעות לזה שיש חילוקי דעות? לפי הרב, חילוקי הדעות הם בעצמם חלק מסדר העולם. חשוב שיהיו חילוקי דעות, כדי לפתח כישרונות שונים. כלומר, חילוקי הדעות גורמים לאי-הבנה. אי-ההבנה היא דבר חשוב, היא גורמת לחציצה ביני לבינך. על ידי שאנחנו לא נבין אחד את השני, לא נסמפת אפילו, תהיה אפילו שנאה ביני לבינך, אמנם זה דבר כואב, ודבר אולי היה יותר טוב לעשות את הדברים בדרכי אהבה, אבל אם אין אהבה, לפחות שזה ישמש לכך שכל אחד מאיתנו יתמסר לדבר שהוא טוב בו. לפעמים אני רואה שדברים מסוימים הם העיקר, זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואתה לא מבין את זה, נכון. כי אם אתה תבין את זה יותר מדי, שמה שחשוב לי הוא באמת חשוב, זה יגרום שאתה לא תוכל להתעסק בדברים שבאמת לך חשובים. לכן ריבונו של עולם סידר שתהיה אי-הבנה. אי-הבנה זה דומה קצת לעציצים. כל צמח וצמח זקוק לעציץ שישמור עליו במשתלה. מן ההתערבות של העציץ השני, של הצמח השני. מובן? טוב. אז על זה נאמר שזה היה פרק שלום הדעות. כמו כן גם ראינו בפרק שלום הדעות, זה דבר יותר עמוק, והוא שכל דעה בהכרח מטילה צל על חברתה. זאת אומרת, כל דבר שאני מעלה אותו לאור, גורם צל. כלומר, ההדגשה יתרה של ממד מסוים של המציאות, זה מאפיל את שאר הממדים של המציאות. לכן יש הכרח שתהיה אי-הבנה ונדעות. כן, בבקשה, אדוני.
אנחנו בחיי היום-יום משתדלים לרצות את האדם במה שהוא מעוניין. מה שחשוב לו, בין בעל אישה. אני יודע, היום עולם שלה זה הכי חשוב, היום נישואים.
כן.
אני מתנקד לזה.
נכון, דבריך יפים ביותר. אמרת מילה שפותרת את הכל לדעתי, משתדלים. משתדלים. אבל מצליחים לא. מדוע? כי אם היו מצליחים, זה אומר שהייתה התלכדות מוחלטת של הזהות שלי ושל השני. בעל ואישה, אם הם היו לגמרי מסכימים, לגמרי מתלכדים, זה היה אותו אדם. ואז לא הייתה אינטראקציה. אז אמרת מילה יפה, משתדלים. גם בספר אורות, הרב אומר את זה לגבי שנאת החינם, שאף על פי שיש לה תפקיד צריך להשתדל שיהיה השלום נראה מבחוץ. כן.
בעולם הטבע יש צל, בעולם הביולוגיה,
גם בעולם הטבע, ודאי. תלוי איך אתה רואה את זה. גם בעולם הטבע, אריה טורף איילה. אז יש איילה אחת פחות בעולם עכשיו. כן? אמנם זה חלק ממהלך כולל, אבל באופן נקודתי יש צער, יש סבל. כן.
לעתיד לבוא,
שהשם...
איך
יראה
האור בעתיד לבוא?
לעתיד לבוא, אומר הכתוב, לא ילמדו עוד איש את רעהו. זאת אומרת שכל אחד הוא עולם מלא, והוא חושף את האור מתוך עצמו. דבר שבמושגים של עולמנו היום הוא גהינם. אבל במושגים של העתיד לבוא, זה טוב. זה מגמת הטיול בגן עדן. בעולם הזה, למשל, בני אדם מאוגדים זה בזה. יש אומות, יש ארגונים וכדומה. אבל בגן עדן האדם מטייל לו לבדו. כיף לו. כזה. אז לא יהיה צל. כתוב, יהיה צל יותר עליון. כתוב, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ומזרם וממטר. יש דבר כזה, זה צל עליון, יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. כן, האחד לא יעשה צל על השני. יש במדרש שמובא בהקדמה של עין יעקב. לא יודעים מה המקור, אבל המדרש הזה שרד דרך ההקדמה של עין יעקב. שם הוא מביא שלוש דעות לגבי בין התנאים, מחלוקת בין התנאים, מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה. אז יש דעה אחת שאומרת, ואהבת לרעך כמוך, כמו רבי עקיבא המפורסם. יש דעה שאומרת, זה ספר תולדות אדם, כדעת בן עזאי במדרש, ויש דעה שלישית שאומרת את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זה שלושת הפסוקים שמתחרים על החשיבות הגדולה ביותר בתורה. הרבה דרשות נאמרו על זה. אני לא רוצה להגיד לכם את כל הדרשות, אני רוצה להגיד רק מה שהרב אשכנזי היה אומר על זה. הוא אומר כך שבמהלך ההיסטוריה, האופן שבו האדם נבחן מבחינה מוסרית, הצלחתו המוסרית של האדם נבחנת בשלושה ממדים. אם אנחנו מדברים בראשית ההיסטוריה, דיינו בגן עדן, אז זה בין אדם למקום. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. זה היכולת של האדם לעמוד בדרישה של הבורא. הרי הקדוש ברוך הוא פונה ישירות אל האדם, ולפי נאמנותו לציווי, על פי זה הוא נשפט. אבל מאז הגירוש מגן עדן, אז אין מפגש כזה פנים אל פנים, אז האדם נידון ביחס שלו אל חברו, שזה ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, איך שאני מתנהג עם חברי, זה מעיד על איך הייתי מתייחס אל הקדוש ברוך הוא, לו יכולתי לדעת אותו ישירות. ולעתיד לבוא, באחרית ההיסטוריה, זה ספר תולדות אדם, שהאדם מוליד את עצמו, ועל פי זה הוא נשפט, בין אדם לעצמו. מובן? אוקיי. טוב, אפשר להמשיך. יש מאמר מעניין של הרב צבי יהודה קוק, בספר אור לנתיבתי. מכירים ספר אור לנתיבתי? יפה, לא כולם מכירים, אבל יש ספר כזה. אור לנתיבתי, בסוף הספר יש כמה מאמרים ארוכים. יש שם מאמר על הצמחונות, נקרא מאמר האחדות השלמה או משהו כזה. יש שם דיון על הצמחונות. בניגוד לדעתו של הרב הנזיר שקידם את הצמחונות, לרב צבי יהודה קוק יש ביקורת על הצמחונות. אחת הטענות נגד הצמחונות זה שהרי העולם בנוי כאורגניזם. אריה טורף איילה, אבל בסופו של דבר יש פה מעגל חיים. וכל חלקי הבריאה לובים זה מזה. אז אם כן, למה לא לאכול בשר? אדרבה. זה החיבור של כל חלקי הבריאה. אבל, בסוף המאמר, אומר הרב צבי יהודה, ועם כל זה, ההתקדמות של הרעיון הצמחוני בדורות האחרונים, הוא איזה מין הקדמה של ההערה של לעתיד לבוא, שבו כל נברא עומד בפני עצמו. ואינו מזדקק לשני. כן? האמת היא, לא בבשר, לא בירקות, ולא בשום דבר. בסדר. מה? נכון. אנחנו בינתיים זקוקים לירקות. בלי ירקות קשה לחיות, נכון? מה יעשה אדם בלי מלפפון?
נכון, אני לא יכול לשרוד בלי ארבעה מלפפונים ביום.
אתה לא יכול לשרוד בלי ארבעה מלפפונים ביום? אוי, זה מעניין. ואם אנחנו נחליף את זה בעגבניות?
עגבניה,
לא, אתה צריך גם עגבניות וגם מלפפונים.
פלפל
אדום וגזר. לא, כי אז מצבך הוא, יש לך נגיד מזל, כי מזל שנולדת אחרי גילוי אמריקה. ויש שהעגבניות לא היו ידועות באירופה לפני גילוי אמריקה. זה בא ממקסיקו. כן. אבל, אני לא בטוח שזה יעניין את כולם מה שאנחנו מדברים עכשיו. אבל מה ש... ההזדקקות של האדם אל הבריאה, באופן כללי, בין שזה עגבניות, בין שזה מלפפונים, בין שזה המבורגר. מדובר פה בהזדקקות האדם אל זולתו, יש פה שיעבוד. הדבר הזה לא אמור להיות. האדם היה צריך למצוא בקרבו את כל עוצמות החיים שמחיות אותו. אז לעתיד לבוא זה יהיה.
לא צריך אנרגיה, אוכל.
האנרגיה תהיה פנימית. יש נקודה אלוהית בקרבו של כל אחד. אז הנקודה הזאת היא תחיה אותו. זאת הבטריה העצמית שלו. מובן?
היה
בעוד
אדם
שבמשך
שנים רבות
הסתפק בבננה. כן, שמעתי על זה. זה נקרא, מי חכם ויזכור אלה ויתבוננו, חסדי השם. כן.
אמרנו שבגן עדן נתן למעשה לבד, עומד לבד, ולבד. היו באות מפורשות, בצל החוכמה, בצל הכסף, שגם מי שתמך יושב מבין.
כן. כן. יפה. נכון, נכון, אתה צודק. כלומר, יש, בעולמנו זה בדיוק הפוך, כן? הרי יש בגמרא שטורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא, אני חושב, או רבי מאיר. טורנוס רופוס הרשע אמר, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? ענה, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. התשובה הזאת, אם אתה שם לב, היא תשובה מזעזעת, בגלל שהיא מוסר של בורגנים. כי בעצם יוצא שהעשיר הרוויח פעמיים, והעני נדפק פעמיים. העשיר הרוויח פעמיים.
יש לו.
יש לו. ב', עם כמה פרוטות, הוא גם קונה עולם הבא. כן? יש לי עולם הזה, גם עולם הבא, כמה זה? כמה לחתום לך? טוב, עולם הבא יש לי. לעומת זה, העני הפסיד פעמיים. למה? הוא גם עני, וגם מה שזה, כל מה שהוא מקבל, זה בשביל לתת את העולם הבא לעשיר. כן? כדי להינצל אנו, שננצל אנו מדינה של גיהינם. אז ודאי שהמאמר הזה של חז"ל, אם ניקח אותו כך, הוא מקומם. אלא שהסביר זאת יפה מאוד הפרופסור עמנואל לוינס, זכותו הגן עלינו, שהוא הסביר שמה זה אנו? ננצל אנו, העני והעשיר ביחד ינצלו מגיהינם. מדוע? כי עולם שבו אין אינטראקציה, שבו אין יחס מהאחד לזולת, זה גיהינם. לכן אני גם הקדמתי לפני כ-12 דקות, 11 דקות וחצי בערך, מה שאמרתי, שהמושגים האלה שכל אחד עומד בפני עצמו, בעולמנו אנו זה נתפס כגהינם. מובן? אבל יש שינוי התפיסה. התפיסה מתהפכת לעתיד לבוא. זה משהו אחר. בסדר?
אז מה שכתוב בגמרא, שאם בן דוד יתעיין, אז כאילו זה לא?
זה גן עדן ראשון, תחתון כזה. כן. בבקשה.
תן לי שנייה להבין את הרב צבי יהודה.
זכותו, גם עלינו.
הוא מתכוון ואומר, שמע, לאכול בשר זה בסדר, מבחינת הטבע, אם אנחנו מסתכלים על זה מזווית הטבע. אבל התהליך הצמחוני זה כאילו מעיד על התקרבות לאלוהות.
נכון, אבל לא בגלל...
לצאת מהטבע.
כן, אבל אני אסביר לך, אתה צודק. אבל מה שהרב צבי יהודה לא קיבל זה ההבחנה בין בשר לבין ירקות. כלומר, גם הבשר וגם הצומח, יש בזה השתלטות. של האדם על תחום שהוא לא שלו. כלומר, אם אני שוחט פרה, ואני אוכל אותה כסטייקים, אני בעצם השתלטתי על החיים שלה. אם אני אוכל מלפפון, אני גם כן התאכזרתי נורא עם העולם הצומח. כן? גדעתי תנועת חיים ממקורה. אז כך שמהבחינה הזאת אין הבדל מהותי. זה רק גסות החושים שלנו שעושה את ההבחנה בין הבשר לבין הצומח.
זה הוויכוח הגדול עכשיו בין הצמחונים הטבעוניים זה מה שהם אומרים וזה מה שהם
נכון, אומרים. נכון, נכון. אז הדברים האלה כבר קדמו אצל רבותינו הגדולים. כן. זה יגיד משהו? טוב. בסדר. עכשיו, אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, אנחנו יכולים לגשת אל עצמו של הטקסט. הלו, הוא האומר כך, השלום הפנימי. מפני כוח הקיבול אשר לאדם, כוח הקיבול המוגבל, שיש לנו קיבולת מוגבלת. כלומר, אין לנו קיבולת אינסופית. בעצם זה שאנחנו מקבלים, זה כבר אומר צמצום. מפני כוח הקיבול אשר לאדם, ידיעה סותרת ידיעה, והרגשה הרגשה, וציור ציור. אבל באמת, או מצד האמת העליונה, זה הבדל בין האמת למציאות. בפילוסופיה אומרים שיש הדברים כפי שהם באמת, והדברים כפי שהם במציאות. מכירים את ההבחנה הזאת? באמת זה כך, אבל במציאות זה אחרת. אז מה שאומר כאן הרב, אבל באמת, או באמת, ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה, וציור משלים ציור. יש גם באחד המאמרים הראשונים של הרב קוק בעקבי הצון, אני חושב. הוא מדבר שיש טעות מצויה לחשוב שכוח מבטל כוח. אבל כבר הפיזיקה התעלתה להבנה שכוח שנפגש בכוח אחר, זה מוליד כוח שלישי גדול מהם. עד כמה שהבנתי הוא מתכוון לחוקים של בור. יש איזה פיזיקה בור שם משהו כזה. טוב, אז גם פה. הידיעות, ההרגשות, הציורים מחזקים זה את זה, מולידים משהו נוסף. ופילוסופיה קוראים לזה סינתזה דיאלקטית. כן, מה אתה רוצה?
קבלה בדבר הזה.
יש בזה גם קבלה, מה אתה
מבין? כמו שאני שמעתי פעם אחת, יכול להיות שאני טועה, שנברא, נגיד, מפגש עם נברא, ונאם יש פגישה, אז הבורא כאילו יכול להתגלה בין שניהם.
כן, זה לא צריך קבלה בשביל זה, גם כתוב בגמרא, כן? אבי ואימו, והקדוש ברוך הוא. כן, אבל באמת, כן, וכל מה, כן?
מה הכוונה של הציור?
ציור זה דמיון, תפיסה. כן, כדאי לבדוק את זה, יש ספר נפלא, יצא לאחרונה, מילון הראייה, אפשר לבדוק מה המשמעות. וכל מה שמתעלה האדם, כליו מתרחבים, עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי. כלומר, אתה מתעלה, אגב, איך אתה מתעלה? בין היתר על ידי הקבלה באהבה של הרגשות, דעות וציורים אחרים משלך. על ידי כך אתה מרחיב את עולם התפיסה שלך עצמך. זה הסיבה שצריך לקרוא ספרים. למה? כאשר אתה קורא בספר, אתה רואה את זווית הראייה של מישהו אחר על העולם, לא את הזווית שלך. עד עכשיו ראית את זה דרך עצמך, עכשיו אתה רואה דרך מישהו אחר. וכל, מה?
בספר טוב מסרט, מה
הבחינה הזאת? האם ספר זה טוב מסרט? תלוי, ואיפה אתה חי, אם אתה חי בסרט?
לא, 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 אני לא מציינת עכשיו. מצד של בסרט, לכאורה
כן.
זווית של
הצלמה. לא, יש בסרט, זה שאם אתה עייף, אתה ממשיך להיות שם. ואז אתה מאבד את הכוח הביקורתי. לעומת זה, כשאתה בספר, ברגע שאתה כבר קצת עייף, אתה כבר לא יכול להמשיך לקרוא. אתה לא תבין מה שהוא אומר. אז יש בזה צד, טוב, שעדיין שומר עליך בספר.
אבל אלף תמונות לא יכולים
לספר... יאללה, עוד שבלונות, יאללה. וכל מה שמתעלה האדם כליו מתרחבים עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי והתאמתן של הידיעות, ההרגשות והציורים השונים, זה עם זה. והדבר הולך ומתרחב עד שבא לעומק עמקים, למקום ששם הסתירה חריפה ועזה מאוד, עד כדי קצף איתן של קודש, זאת אומרת, אתה כועס מאוד על הדעה הנגדית, ומרוב הדעת הפנימית, המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו הרוחנית של האדם, נעשה שלום חודר, נוקב ויורד עד התהום, ותהום בכלל. מה זה תהום? עומק. אז תגיד עומק.
גיהנום.
אולי? התהום... זה המקום של המקומות. כן? המקום של כל מקום. זה נקרא תהום. כלומר, הבסיס של המציאות. כלומר, יש מציאות, ויש מציאות למציאות. מציאות המציאות, זה התהום. בסדר? כתוב שלכל יש כנפיים. כן? יש מדרש כזה. שלארץ יש כנפיים, לשמיים יש כנפיים, יש שם קובעים פסוקים. בסוף אומרים גם לתהום יש כנפיים. זאת אומרת שהכל יש לו התרוממות. מה זה כנפיים? שהכל מתרומם, הכל מתעלה. מה? מה?
מזה אפשר להבין מה ההבדל תאומי או אחדות
תאומי? טוב, זה עברית מודרנית. אנחנו מדברים בעברית רבנית קלאסית. כן.
התהום הזה נסתר מתאום?
התהום ודאי שהוא נסתר. היית רואה אותו, היית נגמר. כן. הדרך שעולים... עד לידי מעלה עליונה זו היא. מה?
לפי שתי הפסקות הקודמות שאנחנו לומדים אותן, לכאורה יוצא שאם אדם נמצא במצב הזה ולעולם לא יכעס, כל דבר...
נכון.
הוא יכול להכיל אותו כאילו?
נכון, נכון. לא יכעס לעולם. אלא מה שיכעס. על הכל יש מקום. הרי כתוב, אל תהי בז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז מה קורה? למה יש כל כך הרבה שטויות בעולם? כי הם מחוץ למקום ומחוץ לשעה. כן? כלומר, יש מישהו אמר משהו, זה היה נכון, אבל לא בשעה הזאת. לא במקום הזה. לא? אבל אם אתה יודע את המקום, יוצא לפי זה שהתפקיד של בעל התפיסה הזאת הוא להראות איך מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. אלא שכל אחד דיבר בעולם אחר. בסדר? כן. כי ככל שמתקדמים, אז בהתחלה מצליחים ליישב בין דעות שהן יחסית קרובות זו לזו. ככל שאדם קונה יותר ויותר כישרון, אז הוא מתמודד עם סתירות יותר מהותיות. ואז לפני שהוא מצליח לפתור את הסתירה הגדולה, הוא קודם כל כועס מאוד על הדעה הנגדית. יש לו קצף איתן של קודש, כי הקודש...
זה לא נברא בעולם קדמון למשל?
למשל, הנה, זה דוגמה. איך אפשר ליישב? בסוף גם את זה מיישבים. למשל, הרב קוק הולך עוד יותר מזה. יש אלוהים או אין אלוהים. זה ממש מרגיז. אפשר להסתדר. לא צריך... סך הכל מדובר רק על עניינים של חיים ומוות, אז למה להריב? טוב. הדרך, אבל הוא מתכוון גם בין היתר, לדברים הרבה יותר אקטואליים מבחינתו, ההתמודדות עם החילונות. כן? עם החילונות שיש פה לכאורה, ביזוי הקודש וכדומה, איך להכיל את הנקודה הזאת.
לא יכול להיות ביזוי הקודש על מישהו שלא מבין מה זה קודש.
זה גם טענה. נו, זה התחלה של השלום הפנימי, מה שאתה אומר. אבל לפעמים זה כן, אתה יודע, הביזוי לפעמים בא מאנשים שיש להם כן חוש הקודש. כלומר, מצאנו, נגיד, בעמדות מה שנקרא אנטי-דתיות, מצאנו שני סוגי עמדות. יש עמדה סונט, ויש עמדה בזה. העמדה הסונט היא הרבה יותר סימפטית. כי העמדה הסונט היא אומרת שזה חשוב מה שאתה אומר, עד כדי שזה מרגיז אותי. העמדה הבזה אומרת אין שום משמעות מה שאתה אומר, בכל מקרה. כן? הרב קוק אומר שבוז קשה משנאה. טוב. דיברנו על זה אתמול. נכון? זאת הראייה שלא צריך לבוא לכל כך הרבה שיעורים. שיעורים חוזרים על עצמם כל הזמן.
גם אתמול וגם על היום שהבוז יותר חמור משנאה.
בוודאי. הרי
בא לשם נחרב על שנאה תחילה.
נכון.
הרי זה הטוב, השנאה. פה מדובר שהבוז זה יותר...
יכול היה בית שני לחרב על בוז חינם, עוד יותר גרוע. טוב, הלאה. הדרך שעולים עד לידי מעלה עליונה זו היא. מתחילים בעת אשר האדם עומד במצבו הנמוך של פגיעת הסתירות, שגם אז ישנם שני דרכים שהם זה למעלה מזה. יש אשר ידיעה סותרת ידיעה שוללת אותה לגמרי, עד אשר הידיעה סתורה מכוחה של הידיעה הנקנית נחשבת כאילו אינה במציאות וכאילו כל עניינה הוא רקבתו הוא. זו תפיסה אחת. כן? אני אימצתי דעה א', ביטלתי לחלוטין דעה ב'. ויש, אשר על ידי סתירתה של הידיעה האחת את השנייה, מתמצות תמציות של הידיעה הסתורה, ונכנסות בתוך הידיעה הנקנית האהובה. כלומר, למשל, אם אדם נותן מכות לחברו, בתחום הפיזי, כן? בום! אז קצת מן הדם של המוכה נמצא על האגרוף של המכה. אז משהו, במה שהוא שלל, נכנס בו. נכון? אז הוא כבר מאמץ. כלומר, דרך ה... אני אביא לכם אולי דוגמה היסטורית יותר סימפטית. הקראים, בזמנו, כשקמה הקראות בימי ענן בן דוד ובנימין נהוונדי, אחת הטענות שהייתה לקראים נגד הרבנים, זה שהם לא לומדים תנ"ך, הם לא מבינים בדקדוק, ולכן הם פירשו את התנ"ך בצורה עקומה, והם חושבים כל מיני דברים נכונים. הקראים, לעומת זה, אמרו, אנחנו לומדים דקדוק, לומדים תנ"ך, מדייקים בדבר הזה. מה עשו הגאונים? רבנו סעדיה, למשל, השיבו מלחמה שערה, ולשם כך, הוא תרגם את התנ"ך לערבית, כתב ספרי דקדוק, פירושים לתנ"ך. כלומר, הוא אימץ במלחמתו מרכיבים מסוימים של המתנגד לו. יוצא לפי זה שרבנו סעדיה גאון אחרי המלחמה איננו רבנו סעדיה גאון שלפני המלחמה. כלומר, גם בביטולו את הדעה השנייה הוא אימץ משהו ממנה. כן? זה מה שכתוב. ואז אף על פי שמצד הכלי נראה שהאדם שולל וסותר את הידיעה המנוגדה, באמת מצד האור הפנימי הרי הוא בונה אותה. הוא מקנה אותה לעצמו. וכן הדברים הולכים בהרגשות וציורים. עד שעל ידי עומק השאיבה התמציתית שהידיעה הקנויה שואבת מהידיעה המנוגדות, הידיעות המנוגדות הנדחות, מתרחבת הדעה בכללה. ובה המצב לידי הרום היותר גדול, שהוא עומק השלום בשכלולו, עד שכל הידיעות, ההרגשות והציורים עומדים בצורה אורגנית וחטיבה משוכללה. כלומר, זה כבר תפיסה שלישית. שכל חלק משלים את החלק השני, ואין פרט ואין צווחה ברחובותיהם. כלומר, אם אתה, כלומר, עוד צעד אחד קטן של העמקה, ואתה תבין איך יש מקום גם לדעה הנגדית, ואיך היא ממלאת תפקיד בעולם, גם עם כל הפסול שבה, אבל יש לה תפקיד. כמו שהרמב״ם אומר על הנצרות והאסלאם, שאף על פי שהם דעות רעות מאוד, אבל הם מלאים תפקיד, ואז הוא מסביר את הפסוק, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, אלא אדרבה, ריבון שלה, מעוניין בהתפשטות הדעות האלה בעולם. על מנת לקדם את העניינים המשיחיים שלו. בסדר? לא, הרום של התפיסה, התפיסה הרוממה היא שיש עומק השלום. כלומר, לא השלום הנאיבי של, יודע מה, בוא לא נריב, בוא נתפשר וכדומה, כן? ואז יוצא שאף אחד לא אמר את האמת שלו. אלא באמת נאמרה האמת בשלמותה. וזה שאתה מכיל את הדעה השנייה, זה לא בגלל ותרנות או בגלל שהשני חזק, אלא בגלל שבאמת, באמת, אתה כולל גם את הדעה השנייה, והתפיסה שלך. מה? זאת אומרת, עומק השלום, הכוונה, השלום לא בשטחיותו, אלא בעומקו. זה התפיסה הרוממה. התפיסה העליונה, הרמה, ברום, היא תפיסה שחושפת את עומק השלום.
לא, 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 לא נפלס, לא פעם לאט לאט. אני אסביר, כן? כאשר אני מתאר משהו...
מה שיפריע לך זה המילה עומק ולעומת המילה רום, נכון?
עומק אני מבין אותו כבסיס, כדבר הכי יסודי שיכול...
לא, בסיס זה לא, זה לא בסיס. עומק זה לא בסיס. עומק זה כוונה מה שחבוי מאוד. בסדר? בסדר?
כן.
בהתחלה אתה נלחם, בהתחלה בכלל, אומר, הרב אומר לך פה שיש לך שלושה שלבים. שלב ראשון, אתה אומר, אני צודק, הוא לא שווה כלום, שטויות. שלב שני, אתה אומר, תשמע, גם אצלו יש משהו. שלב שלישי, שאתה רואה את התפקיד שלו והתפקיד שלך. בסדר? זה שלושה שלבים של הרטר.
לפי זה, תמיד יש לדבר?
לא תמיד צריך לדבר, לפעמים לדבר זה מוקדם מדי. כן, אתה במלחמה. אז מה, במלחמה אתה תדבר?
לא, לפני
הכבוד. לפעמים, אם אפשר, לא תמיד זה עובד. כן? למשל, אני יודע, כשמגיע צונמי, אתה לא מתחיל לקיים דיאלוג עם האוקיינוס. אתה קודם כל בורח.
אתה קודם כל דיאלוג דומם, זה לא...
אז אני התכוונתי, אתה תקיש מן הדומם אל המדבר. כן? בסדר. יש צונמים מדברים. כן. זה דבר בפוסט מודרניזם. כן, כן. הפוסט, זה טוב מאוד שאתה מביא את זה, כי זה בדיוק ההפך מדברי הרב קוק. כן? אנשים תמיד חשבו שהרב קוק היה אדם נחמד וליברלי. זה ממש לא כך. כן? כלומר, הרב קוק רחוק כרחוק מזרח ממערב, מן הרעיון של הפוסט מודרניסטי, שלכל אדם יש הנרטיב שלו. כן? בתנאי שהוא שמאלני. לא, יש האמירה הרשמית שכל נרטיב הוא לגיטימי, אבל יש גבול לכל נרטיב לגיטימי. כן, מה? נרטיב זה מושג, זה בא משפות, זה באנגלית, צרפתית, לא יודע מה. שזה טענה שיש איך שאני רואה את המציאות, ויש איך שאתה רואה את המציאות. למשל, בשבילי יום העצמאות, וואלה, זה אין שמח, האומה שלי חזרה לעצמאותה אחרי 2000 שנות גלות, איזה יופי, דפקנו את הערבים, הראינו להם מה זה עכשיו, זהו, יופי, יש לנו מדינה. ויש הנרטיב של הנקבה, נכון? וגם זה צריך ללמד במערכת החינוך הישראלית, כי סך הכל, כל אחד יש לו התפיסה שלו, וכל אחד בשבילו זה אומר משהו אחר, וזה לגיטימי לא פחות מאשר מה שאתה אומר לגיטימי. אין אמת בעולם כלל, הכל אפשרי, הכל אמיתי. כן, האמירה הזאת אגב בנויה על סתירה לוגית, כי מי אמר שהאמת היא שאין אמת? זה כבר איזה קביעה. כן, אבל לא משנה, יש קושי לוגי. אבל באופן קיומי, זה בעצם, איך אומרים, זה מה שהולך היום. כן. מה?
משפט התכלית זה מה שתכלית.
יפה. כן, נכון, נכון. זה מושפע מכמה אסכולות פילוסופיות, אבל לא משנה מאיפה זה התחיל, זה מה שהולך היום. כן, שהכל אפשרי וכו'. אז ניתן היה לומר שבעצם גם הרב קוק אומר את זה, כן? אפשר בקלות ללכת לכיוון הזה. אבל אני חושב שהרב קוק ממש לא מתכוון לזה. לרב קוק יש אמת, והאמת היא כוללת. כיוון שהיא כוללת, זה אתגר. כן? כלומר, אתה לא יכול לקחת כל נרטיב, לקבל אותו כמו שהוא. יש דירוגים בין הנרטיבים, יש מה שקרוב יותר אל המרכז, יש מה שבהיקף יותר. כן. בוודאי, בוודאי. בוודאי, 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 בוודאי. אני אולי נגיד, אתה מה, בנושא המלחמה שלנו, בוא נגיד ככה, נביים שיחה סכמטית מאוד בין איש ימין לאיש שמאל. איש הימין אומר לאיש השמאל, אתם השמאלנים, אתם שונאי ישראל. אכפת לכם רק מן הערבים. עונה השמאלני, אתם הימנים, אתם שונאי ישמעאל, אכפת לכם רק מן היהודים. טוב, זה נקודת פתיחה מעניינת. עכשיו בואו נמשיך הלאה. יש שתי אפשרויות. האפשרות הבאה, הראשונה היא, שהאיש הימין יאמר, נכון, אכפת לי רק מן היהודים, כי באמת זה לא חשוב הערבים. ואז השני יאמר, מה? באמת מה שחשוב זה רק הערבים. יהודים מצילי שלא יהיה. אז הולכות הדעות ומתפרדות זו מזו. אפשרות תסריט אחר זה שאיש הימין יאמר ערבים? ודאי שזה חשוב, אני רוצה את הטובה של כולם, ולכן לטובתם אני חייב למלא את כל המרחב בין הנילוס לפרט במאחזים. זה יהיה טוב להם, זה מה שטוב לעולם ובכלל זה גם לערבים, שעם ישראל ישיב את השכינה לציון וכו' וכו'. בסדר? ויבנה בית המקדש, ונסלק את מה שיש שם, כן, כל מיני דברים, כן, זה חשוב, זה מרוב אהבת הערבים, צריך להתיישב בכל מקום, להתחיל בשטח אי. בסדר? עכשיו, אחרי אמירה כזאת, מה יאמר השמאלני? השמאלני יאמר, תשמע, אתה נראה לי מטורף, לגמרי יצאת מהדעת, אבל דבר אחד מצא חן בעיניי, שמה שחשוב לי, חשוב לך. כן, חשוב לי טובת הערבים, וראיתי שגם לך זה חשוב. אמנם האופן שבו אתה עושה את זה, לדעתי לא נראה לי, אבל התקרבת אליי. ואני רוצה עכשיו בעקבות זה לחשוף בפניך אמת שעד עכשיו הסתרתי אותה, שגם היהודים חשובים לי. בסדר? זאת אומרת, יש כאן התקרבות, מובן? זה הדרך של
הערבים. אין לי שמאל עליך כזה. זה שאני כבר...
יש. טוב, אתה יכול לראות באינטרנט אחד כזה שאני מדבר איתו קבוע. כן, מה רצית? טוב, בואו נמשיך. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו, אשרי העם היודע להכיר את אדון העולם, מלך שהשלום שלו. כן, מה זה עם שהשם אלוהיו? יש עם שהשם הוא לא אלוהיו. אז מי כן אלוהיו של אותו עם?
אלוהים.
כן, אלוהים אחרים. כלומר, אלוהים חלקיים. מה שאין כן שאומרים י' כ' ו' כן, מתכוונים לאלוהות הכוללת. ומרוב עונג אהבה, שרו את שיר ידידות אהבה בתענוגים, שיר השירים. מה זה שיר של השירים? כלומר, כל אחד יש לו שיר משלו. השיר שלי סותר את השיר שלך. אבל אפשר לעשות שיר בין כל השירים. שיר של השירים, אשר לשלמה למלך שהשלום שלו. כן? ככה אומרים חז"ל. המלך שהשלום בין מה למה? השלום בין השירים שלו. שלום הרב, אם שלום זה יכולת ההכלה של הסתירות, איך נדע מה הדעה הנכונה? תודה. על פי יכולת ההכללה, ככל שההכללות הולכות ובגודלות, הדעות מתקרבות זו לזו. ולכן היה הרב צבי יהודה קוק רגיל לומר, שגדולי האפיקורסים וגדולי המאמינים מבינים זה את זה. בבקשה. הוא מוסיף שגם בכל זאת זה מצב נורא, האפיקורסות, אבל בכל זאת מבינים אחד השני. כן, מה אתה אומר?
שמואל המלך מוזכר פה בסוף. לכאורה, בזה שהוא נעשה כל כך הרבה אנשים, זו הייתה יכולת הכלה עצומה.
יפה, נכון.
אבל בסוף גם שזה כישלון.
זאת אומרת, יש איזושהי בעיה, ויכול להיות בהכלה הזאת, בשורה האחרונה שלה, אי אפשר לבלוע את הכל.
מי זה שלמה? זה המלך שהשלום שלו, מי זה? מי זה המלך שהשלום שלו? יפה, הוא דווקא לא נכשל. אבל המלך שלמה, ההיסטורי, הייתה לו בעיה עם זה. כן? מדוע? כי הוא חשב שהוא יוכל לעשות את זה לבד. בלי להכליל בזה את מצב האומה. כן? האומה הייתה רחוקה מאוד מהתפיסה שלו, והוא רץ קדימה. הוא רצה להביא תיקון לעולם דרך בית המלוכה, דרך הארמון שלו. גם דרך הארמון וגם דרך ההרמון. והוא חשב שדרך זה הוא יתקן את העולם כולו. היה צריך לשתף את העם במדרגה הזאת. בסדר? טוב. פרק יוד, ערך מלחמת הדעות, ישנן דעות כאלה, שאין מוכרחות לפי טבע האדם לגרום בהתפשטותן תולדות מזיקות. אף על פי שהן בעצמן מועילות ואמיתיות הן. כלומר, יש דעה שהיא, אם תבחן את זה באופן אובייקטיבי, היא לא דעה מוטעת. היא דעה נכונה. ויש אנשים שיודעים את האמת הזאת. אבל יש לפעמים שאותה האמת ברגע שהיא מתפשטת בעירומה, היא בלתי נתפסת והיא מזעזעת. את עמות הסיפים, והיא גורמת לנזקים. ונוצר לזה בטבע רוח האדם ללחום את קיומו. הוא נגד לדעות הללו כדי שלא יוזק באנפיהן המתפשטים. כלומר, לא בדעה עצמה, כי הדעה עצמה לא יכול להיות שהיא תזיק, אלא מה שבא בעקבות הדעה. אני אביא לכם דוגמה קלאסית מאוד. תורת האבולוציה. היא בסדר. אין אפילו דעה, לא רק שהיא בסדר, היא אפילו מועילה. אבל ההתפשטות של הדעה הזאת היא הורסת כל קודש. כן? אפילו דרווין עצמו היה בעצם שונא האמונה, שונא הדת. ולכן הוא השתמש בדעתו המדעית גם במרחב שלא היה שייך לדעה הזאת. ולכן נלחמו הדתיים נגדו. אמנם בטעות, אבל לא הייתה ברירה, אפשר לומר, לפי הנתונים המנטליים של אותה התקופה, אלא להילחם בו. אז זה מה שכתוב כאן. כן, נוצר לזה בטבע רוח האדם ללחום את קיומו, ולנגד לדעות הללו, כדי שלא יוזק באנפיהם המתפשטים. כן.
מה יש לרב שאין
ידעות? מה יש לרב? איזה רב?
לך.
הדעות שלי גם מזיקות.
לא, אני מדבר
עכשיו. אני מציע שלא תשמע אותי גם, לא יותר מדי, לפחות לא כולם. כן.
גם הדרווין הגיע לאן שהגיע, והרב יכול לקחת את השיטה שלו ולא להגיע לאן שדרווין הגיע. זאת אומרת, מה התוספת שיש פה? זאת אומרת, מה
הנה, עושה? מה שההבדל זה הפסקה הבאה. הפסקה הבאה היא מתארצת את הקושיה שלך. והמלחמה הולכת ומתארכת עד שיסגל לו האדם גבורה יותר עליונה ממקור הרוחני. ואז מרגישו שעמדתו לא תפחד כלל מההתפשטות של הדעות הללו שנלחם נגדם. והכוח ההוא בעצמו שמחזק את רוחו ניתן לו על ידי המלחמה עצמה. כלומר, בהתחלה הוא נלחם, זה חיסן אותו, ואחרי החיסון הוא יכול גם עכשיו לבקר בדעות שהוא בהתחלה דחה. ולכן הוא יודע להוקיר מאוד את ערכה של המלחמה. כלומר, הרב לא נאיבי, כן? לא אומר כולנו נתחבק, כן? וכולנו נתנשק כנקודת מוצא. לא, בהתחלה אנחנו רבים. אחרי שרבנו, כל אחד יודע כבר את העמדה שלו, יכול גם להכיר את הערך של השני. וידע כמה אומלל היה, אם לא היה נלחם נגד ההתפשטות המזיקה לו אז. ואחר כך בא בתוכן חיים של גבורה, הוא מקבל את הדעות שנלחם נגד התפשטותם. קודם כל זה, לא, זה הועיל להכיר את עצמו. כלומר, לכל אדם יש עמדה. כשאדם לומד גמרא למשל, כשהוא לומד, דבר ראשון צריך שיהיה לו, זה עמדה בסוגיה. כן? גם אם העמדה שלו מוטעת, אבל תתחילי ממשהו, עם עמדה, תגיד, מה אתה חושב? שחור או לבן? כן או לא? תחשוב, כן? אחר כך נבדוק אם אתה צודק או לא. אבל צריך קודם כל נקודת מוצא. נקודת המוצא היא חשובה, כי מבארת לאדם מי הוא. בסדר?
שגיאה לחשוב שאני רוצה
לשנות
את השני, וזה משהו שבעצם...
לא, לפעמים אני רוצה לשנות את השני, אבל בסופו של דבר אנחנו גם נמצא את נקודת האחדות, אבל נקודת האחדות תבוא אחרי נקודת הפירוד. איך אומר הזוהר? שרי, סיטרה דקדושה, שרי בפירודה וסיים בייחודה. שצד הקדושה מתחיל בפירוד ומסיים באחדות. נכון. הפרד והשלם. כן. לא, זה בדיוק הפוך מה שאמרתי. זה עניין של דקות ההומור שצריך... טוב, מה אתה אומר?
אני רוצה לקחת את הפסקה בקודם, את החלק מהפסקה הזאת כבר לזוגיות. לפי השיטה הזאת, לכאורה, אדם יכול להתחתן עם כל אחד. זאת אומרת, כל דעה שלא תהיה לה, כן? תשמע את מה שיש לה לומר, תחליט אם אפשר להסתדר.
לומר את זה ככה. אפשר להתחתן עם כל אדם, כל אישה, בתנאי אחד. שאתה יודע לקראת מה אתה הולך. יש מה שנקרא לפעמים מכך טעות. כן? לא ידעתי שהיא כך וכך. לא ידעת, זה כבר היה מכך טעות. אבל אתה אומר, אני ידעתי. סבר וקיבל, אז זה בסדר.
להיך מלחמת הדעות, מה שקורה פה בעצם, כן, זה שאתה, השלב של להתנגד למה שמולך הוא שלב יסודי בכל מערכת
שלך. בוודאי. יש אפילו שלב בהתפתחות של הילדים. זה ידוע אצל הפסיכולוגים. שלב הלא, נכון? אתה רוצה סוכריה? לא. אתה רוצה לא סוכריה? לא. נכון? זה השלב של הלא, הוא בונה את עצמו. לא צריך להתעצבן.
הרבנים שאומרים, את לא מתאימה לו,
וכדומה. בסדר, זה על דרך, על דרך הרוב. אבל אם אדם יאמר, נכון, לא מתאימה, ואני רוצה אחת לא מתאימה, מה תעשה?
לא,
מכאן נועד לכישלון מראש. לא, לאו דווקא. לאו דווקא. מה שנועד לכישלון מראש, זה אם אדם יאמר, אמנם היא לא מתאימה, אבל היא תשתנה. האמירה הזאת היא תעודת ביטוח, כלומר, תעודת אחריות שזה ייקשה.
ואם הוא אומר, אני אשתנה, זה כבר
אחר. בסדר, הוא בידו, ביד עצמו.
כן,
כן.
אני חושב, השונות דווקא ממצבת את האופי שלי.
שאלה מה זה השונות, כן.
לא, המפגש שלי עם השונה, עם האחר, עם המתנגד שלי.
כן, זה מברר. אבל זה תמיד יקרה, בכל מקרה, תמיד יהיה בעולם מי שחושב אחרת ממך.
יש לזה מקום.
אין ברירה. אבל, מה?
יש את הטענה הכי מפורסמת בעולם, ככה אני. זה אני.
מה אתה רוצה לומר בזה? ככה אני, אז מה?
כאילו, מה אתה יכול לעשות עם בן אדם כזה? אתה מבין? שאומר לך, זה אני, ככה אני.
כן, אבל מה זה קשור למלחמת הדעות?
קשור למלחמת הדעות, כי...
לא, זה קשור לתיקון המידות.
לערבב משהו, אתה יודע, לערבב דעה או מה, עם אדם אחר, לא יכול לך, הוא חוסם אותך, כאילו, שם חום.
אתה חוסם על הבעיה.
אז גם זה, גם זה צריך ללמוד מזה משהו. כן, מה עושה אדם שנמצא מול מחסום? שתי אפשרויות, או שהוא מתעצבן, או שהוא לומד מזה משהו. בוא נלמד משהו מן המחסום. ואז המחסום הוא כבר לא מחסום, הוא מדרגה. בסדר? זה כמו למשל, לפעמים, אותו אחד שבא להילל הזקן. כן, הוא באמצע המקלחת, עוד מעט שבת, ממהרים, פה, שם וזה. מי כאן הלל? מי כאן הלל? שלום, מה אתה רוצה? כן, רזיד, למה התרמודיים יש להם עיניים טרוטות? כן, הוא עושה את זה כדי לעצבן את הלל. כן, שואל אותו שאלה של מה בכך? מה עונה לו הלל? מה עונה לו הלל? הלל עונה, שאלה גדולה שאלת בני. ואחרי שהוא אומר לו את זה, הוא אומר לו, זה בגלל שהם חיים במדבר, במקומות של חולות, ואז צריך עיניים קטנות, כדי שהחול לא ייכנס להם לעיניים. עכשיו, מה עשה הלל בתשובה הזאת? הוא לקח את השאלה המעצבנת, והוא הפך אותה לשאלה גדולה. הוא חיפש מעבר למה שהשואל התכוון. הוא רצה לראות את דרכי ההשגחה, שההשגחה לא עזבה את המסכנים במדבר. כן, שסידר להם עיניים טרוטות. זאת אומרת, שאלה גדולה, שאלת אבני.
אבל למה לא אותם? אבל למה סיפר לנו אותם, שזה אתה מראה לאדם כמו אפס, כאילו בלשון סגין האור, שאלה גדולה.
אני לא אמרתי את זה. למשל, אני כל שבוע מלמד בתל אביב, יש שם אחד כל הזמן שאלות של הלל, כל הזמן. כלומר, של ההוא של הלל. אז הייתי יכול להתעצבן, אז אני משתדל, למדתי מזה משהו, כן? זה היה את השיר. טוב.
רגע, מה שאתה בא להגיד, זה אני אבין.
זה לא רק בתל אביב.
ההוא שבא לשיניים הלל, בא כאילו להרכיב, להילל את המציאות הזאת ככה וככה שהוא יתתנה, הלל כאילו הופך...
הכיל אותו, הכיל אותו. ואפילו העלה אותו בזה. טוב. אבל, כשם שהאדם נתעלה, כך נתעלו גם כן המושגים הרוחניים שלו. ואותן הדעות עצמן, אף על פי שנראות כאילו הן, הדעות שנלחם בהן, באמת אין הדבר כן. כלומר, גם הדעות האחרות הן כבר לא הדעות האחרות. ורק לפי המבטאים החיצונים, הן דומות אלו לאלו, אבל מצד ערכן הפנימי מובדלות הן זו מזו, כהבדל שבין קודש לחול ובין אור לחושך. ומה שהרחיק אז, כלומר בזמן המלחמה, מוצא הוא שהרחיק בצדק. ומה שמקרב אותן הדעות אחר שנתעלו, בצדק הוא מקרבן. ודווקא הדעות הדחויות שחוזרות ונראות, בהן אנו מוצאים תל חיים איתן וקדוש מאוד. אבל זה אחרי הבירור. אצל הבעל שם טוב, בתחום המידות, בתחום מלחמת היצר הרע, קוראים לזה שלושת השלבים של הכנעה, הבדלה והמתקה. נכון? הכנעה, הבדלה והמתקה. קל לזכור, ראשי תיבות, ה-ה-ה. נכון? הכנעה. לא, זה משהו אחר. זה תנה במסכת אבות, בסופר חמישי, זה משהו אחר. כן, אז הכנעה, הבדלה, המתקה. מה זה הכנעה? בהתחלה האדם נלחם ברע. כלומר, יצר הרע בא לאדם ואומר לו, חטא. הוא אומר, מה? בשום פנים ואופן. זה הכנעה. זה לא היה קל, זה מלחמה. מה? לא, כן, הוא נלחם ביצר הרע. אתה אומר לי לעבור עבירה. זה מלחמה. כן, אתה אומר לי לעבור עבירה, אני לא אעבור עבירה. אני אראה לך מה זה. בסדר, שזה צריך כוחות אדירים. אחר כך באה ההבדלה. ההבדלה אומרת, מרוב שאדם כבר נלחם ורגיל לנצח, הפיתוי כבר נעלם. יש הבדלה. כלומר, אותם הדברים, זה כבר לא מעניין אותי. כן, סיגריה, זה מגיל אותי. כן, הוא כבר לא רוצה. אז אמנם יש פה התעלות, מצד שני יש החלשה של כוחות החיים. כי כוחות חיים שהיו בך, כבר אינם בך.
אם אני מתעל אותם, דווקא את הכוחות האלה...
זה כבר השלב... השלישי. בשלב השלישי, אחרי ההבדלה, וצריך איזשהו זמן של הבדלה, אפשר לעשות, מה שנקרא, להחיות את המתים. לקחת את אותם כוחות שלפני כן הביאו אותי אל הרע, להשתמש בהם לטובה. אבל זה שלב ההמתקה, זה שלב מאוחר יותר. כן? יש באמצע ההבדלה. אם אין הבדלה באמצע, זה עלול להיות חוזר ונאור. אבל? טוב. ערך הניגודים, פרק י' א'. אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק.
אם אני פאזל, חלק מהפאזל זה הסיגר, נגיד, הוצאתי אותו, אני בלי חיים כזה מזה, ואז אני מכניס חלק אחר.
או שהוא משתמש אחר כך בסיגריה, אני יודע מה, דברים טובים. טוב, מעלה אשן כלשהו, להביא את זה לקטורת. מה? ערך הניגודים. כל הניגודים, שימו לב שהרבה פעמים יש בפרקים של אורות הקודש שאותו רעיון חוזר על עצמו בניסוחים קרובים זה לזה עם ניואנס. כן, זה מה שמאפשר. אחרי שלומדים את הנושא של איזה קבוצת פרקים, אפשר לקרוא את הפרקים יותר בהרחבה כזה. כל הניגודים הנמצאים בהדעות. וכל אותה האפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, כלומר שהוא מבטל, מאפיס את דברי חברו, והניגודים הללו מתגדים ביותר כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם, למסתכל הפנימי, מתראים מהם בתור ריחוקים מקומיים של שתילים. זה נראה כמו מה שאמרנו, הציצים האלה. שהם משמשים לטובת רעננותם וסביעת יניקתם, שמשמשים לטובת רענותם וסיעת נקיקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מחוטבה בכל פירתיה. מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. והאחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק. שרי בפירודה וסיים בחיבורה. יוצא לפי זה, שכשהרב קוק כותב את זה, הוא מזיק. כי הוא אומר לי, כי הוא מגלה שבעצם זה רק כמו שתילים, שנבדלים זה מזה. אז האחד שהיה משוכנע שהשני טועה לגמרי, פתאום קורה באורות הקודש, שגם לשני יש מקום. זה הורס לו את הביטחון, את הוודאות. לכן אסור ללמוד את תורות הקודש. בסדר, אז מה? יש גם צורך בזה. מה? חייב. אם האנשים, אם הרב קוק לא יפרסם את דעותיו, אלו שדעותיו של הרב קוק מתאימים להם, יהפכו להיות חיות טרף מזיקות. זה מה שקרה לברנר. כן? הוא צריך שמישהו יסביר לו מאיפה הוא בא. גם הרב קוק כותב על עצמו, שאם הוא לא אומר את זה במפורש, אבל זה די משתמע מדבריו, שאם הוא היה פוגש את שפינוזה, הוא מחזיר אותו בתשובה. כי הוא היה מכיל אותו. פרק י"ב. אבל הרב אומר גם שרוח הקודש שרתה על הבית דין באמסטרדם, שהחרימו את שפינוזה. אומר, זה טוב שהם עשו את זה, כי אם הם לא היו עושים את זה, דעותיו היו נחשבות לדעות של גדולי ישראל, ואין לשער את כל הקלקול שזה היה גורם, והזמן שזה היה לוקח אחר כך לשרש את זה. כן, בסדר. אז זה טוב שהרב קוק לא היה שם. בדיוק, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו שם.
כל דבר בעצם, אז כאילו, מסיק. כל דבר יש לו צד חיובי.
נכון, אין דעה שבאורה אינה מטילה צל על חברתה. זה ההוכחה שאתה ראוי לקרוא את פרק ח' שהיה בשיעור הקודם. פרק י"ב, עצם המחשבות השונות. המחשבות השונות אינן סותרות זו את זו בעצם. הכל אינו כי מתגלות אחדותית המתראה בניצוצים שונים. אמנם כשם שהגופים מטילים צל. ומעכבים את האור ומלקים על ידי זה את המאורות. כן, הצללים הרוחניים מעכבים את האבקה האורית של חלקים המקבילים להם. והצללים הם תולדות הדמיון, שלא הואר לגמרי בקרני השכל. כלומר, לפעמים דעה מסוימת מופיעה עם ציורי הדמיון המתלווים אליה. ואז זה מה שקורה למשל בתרבות המודרנית, התרבות האודיו-ויזואלית, שבה אדם מנצח בבחירות אם הוא עובר מסך. לכאורה, מה זה חשוב? איך הוא היה נראה על המסך? אם היה הציץ מאחוריו או לא? כן? אלא, כי מה שחשוב לך זה מה שהוא אומר, או מה שהוא מתכוון לעשות, לא מה איך שהוא נראה. אבל יש ציורי דמיון המתלווים לדעות. כן? אז זה מה שהוא אומר, הרב, כשהשכל לא מספיק חזק, אז הדמיון שולט. והצללים הם תולדות הדמיון, שלא הואר לגמרי בקרני השכל. לא. או ההתפעלות, שהרגש מתפעל מיתר הרעיונות. שלא ידע איך לקשרם על ידי השינוי הנמרץ של הופעה חדשה בלתי מורגלת. וכל זה הוא בכלל מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. הגויים יחתו, ישראל לא יחתו. הקשורים בחי העולמים באור אין סוף ממקור הכל באחדות השלם שלפני אחד, המרומם מכל ברכה ותהילה, הם עומדים עד עד על עומדם. יהמו, יחמרו ממה, וירעשו הרים בגאוותו סלע. כן? זה כל המריבות שיש בעולם. נהר, פלגיו ישמחו. כן, פלגיו, ההתפשטויות השונות, הדעות השונות, ישמחו. עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. השם צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. יסוד כל המחשבות. עוד פרק אחד, לפני שאנחנו מגיעים למדור הבא. כל המחשבות הגיוניות הן, ובקשר סיסטמטי, כמו שיטתי, הן נקשרות. גם אותן שאין אנו מכירים בהן כבצבוץ רעיוני לבד. לפעמים זה ממש התחלה של בצבוץ רעיוני, זה שטויות, ורק משהו קטן שבקטנים שם יש לו היגיון. מה? אתה מה לשכל? כשנחתור יפה אחרי שורשה?
אגב, מה זה התמל לשכל? מה שמתאים לשכל,
שלא מתאים לשכל מישהו אחר. תלוי, השכל בהגדרה הוא כולל. כלומר, בניגוד לרגש. הרגש מבדיל אותי ממך. כי מה שאני מרגיש בפנים, אין איש מרגיש כמוני. נכון? לעומת זה, השכל יכול לחבר ביני לבינך. מה שאני משכיל, אתה גם יכול להשכיל. ברור?
אז חולה נפש, גם
הגיוניות. יש בזה קצת היגיון. זה מה שאומר. המחשבות של החולה הנפש, יש בהם קצת היגיון. תדע לך שחולה נפש, מתי הם מתקדמים קצת? כאשר המטפל מקשיב. ידוע, כן? כל אדם שעוסק בנפש יודע את זה. שהאדם האומר שטויות רוצה שיקשיבו לו, ובתוך מה שיש להקשיב לו, יש נקודת אמת שם. שהוא לא יודע איך לבטא אותה. סיסטמטי, אני אפילו תרגמתי תוך כדי קריאה. אני אמרתי כלומר שיטתי. נכון?
ולתת את
הפסקה בכל
המחשבות,
בכל
המחשבות.
כל המחשבות.
לא, כל זה אומר הכל, ואין לך דבר שהוא לא הגיוני, לכאורה.
נכון. גם אותן שאיננו מכירים בהן, כי אם בזאת רעיוני לבד, כשנחתור יפה, אחרי שורשן, נמצא איך שהן משתלשלות מקור ההיגיון, כי כך היא תכונת המחשבות.
הכל הגיוני.
נכון, זה מה שכתוב. כי כך היא תכונת המחשבה. טוב, אני רואה שכבר הגיע המבזק. שלום.